אז אני פה בערוץ השמאל של קרן, אורח לרגע, למרות שעשינו דברים ביחד ועוד נעשה, אבל
אתה
הפעם...
כל הזמן נוכח.
כן, בסדר, אני לא אגלה מה אני עושה כל הזמן מאחורי הקלעים, אבל את רוב השיחות, קרן, היי קרן, ערב טוב, כמעט את כל השיחות את עשית בעצמך, למרות שאני גם אחר כך ערכתי, ואנחנו מפיצים ביחד והכל, אבל הפעם שוחחנו ביחד עם האורח... שעליו אנחנו מדברים בפרק הזה, והאורח הוא דוקטור איתן בולוקן, בחור צעיר יחסית, דוקטור, הוא פילוסוף, התמחה בחקר דתות באוניברסיטת תל אביב, התמקד בחקר ההגות הבודהיסטית ופילוסופיה השוואתית, ונושא המחקר שלו, כפי שהוא הציג את עצמו, הוא אתיקה השוואתית. אז עד כאן פחות או יותר הרזומה המקוצר שאיתן סיפק לנו, ובשיחה שהייתה לי איתו עוד לפני שהקלטנו את השיחה, הוא הדליק אותי לא בקטע של המחקר השוואתי ואתיקה וכל הדברים האלה, אלא בגישה המאוד מאוד ארצית שלו לחברה כפי שהיא היום. נקרא לזה במרכאות כפולות, לפורום קהלת כאיזם כלשהו בשיח הזה, ואני חושב שדי מהר בשיחה הגענו בדיוק לאובדן החמלה, לנטישת החלש בחברה. עכשיו, אוקיי, קחי את זה מכאן, קרן, כי את, חלק מהשיחות שלך היו באותם כיוונים.
חושבת שבעיקר הנקודה היא באמת... על חזרה לאיזשהם ערכים. זאת אומרת, אנחנו שוכחים הרבה פעמים שפוליטיקה בתוך כל מה שהיא, והיא הרבה הגדרות, היא גם כלי שדרכו אנחנו מעבירים ערכים מסוימים. ופה אני חושבת הגישה של איתן מצטרפת גם למה ש...
אגב, הוא מבקש שאנחנו נקרא לו איתן, אז אני רק מזכיר את זה.
סליחה, נכון, אפילו
את שאלנו. לא, תראי, כל אחד מחליט איך קוראים לו, את יודעת.
לא, אני כל כך מקפידה על זה, זה כל כך זה, אני לא אשכח בחיים את ה... אני מרצה באוניברסיטה, שהוא שאל את אחד הסטודנטים בפעם הראשונה, נו, איך קוראים לך? והבחור אומר, קוראים לי שלום.
באותו רגע אמר לו שלום, שלום.
מחשיבות אומר לו, בשיעור שלי אתה תהיה שלום, שא את השם שלך כמו זה, ונו ברבק בן אדם, לא חשוב. אז נכון, אז איתן. אני חושבת שהוא בעצם במידה רבה, לוקח עוד נקודת מבט של משהו שנאמר הרבה, וזה באמת הריחוק הזה, מערכי הבסיס שאמורים להרכיב שמאל, אנחנו ממשיכים לייחס אותם לשמאל, אבל אני לא בטוחה שאנחנו גם רואים אותם בתוך השמאל, כמו שהוא היום בפוליטיקה הישראלית. ומעבר לזה שהוא אמור להיות שם, זה איזשהו פנטום שאנחנו מכירים בהיותו, ובעצם אי קיומו האמיתי מרחיק אותנו עוד יותר מהערכים האלה, זה סוג של איזשהו מעגל קסמים. ואני חושבת שבין היתר זה באמת מה שאיתן מדבר עליו, על המקום הזה שאנחנו מפספסים את האמת ואת הערכים שאמורים להיות בבסיס, הם גם לא אמורים להיות בגדר משהו שטוב שיש, אלא בגדר משהו שאנחנו אמורים לתרגל מדי יום, וזה גם אמור לבוא לידי ביטוי בפוליטיקה ובכל המעש. ונראה לי שהביקורת של איתן באמת מגיעה מהמקום הפילוסופי של להסתכל על מה יש, מה אין, ומה הפער בין הדברים האלה.
כן, הוא עוסק בפילוסופיה השוואתית, כפי שהוא הגדיר את זה, אז אני מניח שיש דרך או צריך, או זה מה שהוא עושה בפועל, להשוות בין האידאות, בין הבסיסים של שיטות שלטון,
של גישות.
של גישות לחיים וכן הלאה, ובמקרה שלנו זה כל כך, זה כמעט מיותר, כי הכל היה שם והכל נמצא. הבעיה היא שהיישום והמעשים בשטח וההתגלגלות של מעוד ימי טרום הציונות או טרום המדינה, מימי ההתיישבות וההפלה ואחר כך הקמת המדינה וכו', העסק הזה הלך וקורסם 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 עד שכמובן 67 וכל מה שקרה מאז וההתנחלויות ומה שקורה היום, השאירו את ההגדרות הבסיסיות של אותו שמאל כאיזושהי אות מתה כמעט. זאת אומרת, זה משהו שכמעט נמצא שם, אבל אנחנו נוכחים בזה בשיחות עם פוליטיקאים בעיקר, שאומרים, כן, נכון, בעיקרון, כן, אבל הריאל פוליטיק מצריך מיליון ואחד דברים. ובשיחה איתו חזרנו בעצם לבסיס ש, סליחה, זה לא דבר כל כך מסובך, הכל כאן, רק בואו נחיה לפי זה.
לגמרי, זה ההבדל בין צידוקים לבין החתירה לצדק. כן. אני חושבת שהייתה מדבר על זה, אני חושבת שכשאנחנו מגיעים לזה ממקום, כלומר, ואני באה מהמקום האישי שלי, כשהתחלנו לדבר על זה, אז אצלי למשל המושג רוחניות מאוד מרחיק אותי מדברים. אבל בסופו של דבר, ברגע שהורדנו את השמות, את ההגדרות, ודיברנו על הדברים עצמם, אז אני חושבת שאני מצאתי המון להתחבר אליו בדברים שאומר איתן, ואולי באמת נמשיך עכשיו לשיחה עצמה.
כן, כן.
כמו שאומרים, היא מדברת בעד עצמה.
מה שנקרא, אמרנו מספיק, ועכשיו ניתן לשיחה המשולשת להתגלגל. אני די בטוח שתיהנו ממנה, כמו שאנחנו נהננו ממנה, למרות שההתחלה קצת התקשינו להתניע אותה, אבל די מהר נכנסנו לעניין. אז נשמע את קטע המעבר של סלט רגרשן, כרגיל, קטע הפתיחה, ונעבור לשיחה עצמה. כמו ששמעתם, אני מקווה שהבנתם בפתיח שאנחנו מקליטים בדיעבד, אחרי שכבר סיימנו את השיחה שעכשיו אנחנו הולכים להתחיל, קצת סיבכתי את הזמנים, אבל אני מניח שמי שמאזין קבוע לפודקאסט הזה קצת הבין את הרעיון. האורח שלנו היום הוא דוקטור איתן בולוקן, והוא, תכף הוא יציג את עצמו, אני לא רוצה להסתבך, עוסק נו, איתן, יאללה, תכניס אתה את ההגדרות שלך בשביל שאני לא אסתבך עם דברים שהם לא מדויקים.
טוב, אז שלום, ואני חוקר דתות, אני בעיקר מתמקד במחקר של בודהיזם וגם פילוסופיה השוואתית. בתוך כך אני גם מתרגם הרבה שנים של כל מיני כתבים בודהיסטיים לעברית, ובשנים האחרונות אני עוסק יותר ויותר בתחום שנקרא אתיקה השוואתית. כלומר, באופנים שבהם...
עוד פעם, זה נקטעת אתיקה השוואתית?
הטוב והראוי במסורות רחוקות, יכולים לנהל שיחה, או שלא יכולים לנהל שיחה. אז האתיקה השוואתית זה התחום שאני עוסק בו ביותר סט, ובעיניי הוא מאוד מאוד רלוונטי לנושאים שאתם עוסקים בהם.
כן, אז אני עכשיו אחזיר את הכדור לקרן, אני אגיד שגם קרן אבר איתנו, כמו שכמובן אמרנו כבר בפתיח, מובילת ומראיינת או משוחחת ברוב הרוב המכריע של פרקי ערוץ השמאל. עכשיו אנחנו עוד לא יודעים אם השיחה הזאת היא שיחת שמאל או שיחת ערוץ השמאל, אבל היא בוודאי שיחה שנוכל לקשר אותה להוויה שלנו, לחברה שבה אנחנו חיים, למגמות החברתיות וגם הכלליות וגם הפרטניות או פרטיות של כל אחד מאיתנו. עכשיו, אני משתף פה סוד מאחורי הקלעים, שקרן קצת לא לגמרי התחברה או הבינה או ידע לתייג, ואני כמוני, כן? איך נושאי השיחה שאיתן הציע הם רלוונטיים לדיון של החברה הישראלית, שמאל או ימין, כיבוש וכו'. אז איתן, בוא תנסה להכניס אותנו מתוך מהדברים שאתה לומד ומלמד, איך הדברים האלה מתקשרים לחיים שלנו כאן?
אני חושב שאנחנו יכולים להצביע ב-20-25 שנה האחרונות, אנחנו יכולים להצביע על כמה מגמות תרבותיות רחבות, מתמידות ומעמיקות, שמחרסמות באידיאלים סוציאל דמוקרטיים, ובתוך כך מאדירות אידיאלים של כלכלה שהיא במובהק כלכלה קפיטליסטית, ואפילו אנחנו רואים, כן, המעבר מקפיטליזם חסר בקרה לליברטיאניות. כלומר, מה שאני רוצה להצביע עליו זה שיש איזשהו קשר, יש זיקה, אגב, זה קשר עדין, יש הרבה יוצאים מן הכלל לקשר הזה, אבל יש קשר בין מגמות רוחניות של שיח הרוחניות העכשווית, שמאדיר את המעבר הדק בין אינדיבידואליזם ונרקיסיזם, את הערעור המוחלט על כל מהות וכרסום במתן אמון באמת משותפת, כן, אין אמת, אין עצמי, אין אמת, אין עובדה, על המגמות האלה שהשפה של הרוחניות העכשווית שמאדירה ומדגישה את ה... את הפלואידיות ואת ה, כן, הכל זורם, הכל בתודעה, יש היום סדנאות למיינדסט, יש היום סדנאות לזימון שפע, כל השפה הזו שהיא מבורכת והיא מגוונת והיא מאוד מעניינת, אני חושב שיש לה השלכות. וההשלכות שלה זה כרסום באידיאלים המכוננים לסוציאל דמוקרטיה. וכשהאידיאלים האלה מתפרקים לאיתם, ממלא את הוואקום, ממלאים את הוואקום אידיאלים אחרים, ביתר סך. אז אלה המגמות, אני רוצה להצביע על כמה מגמות כאלה, כי אני חושב שהן מאוד מאוד רלוונטיות לשיקום זקיפות הגב של השמאל.
נדבר על השמאל, השמאל באופן כללי, או שאפשר לתת בזה סימנים של השמאל, כמו שאנחנו מכירים אותו השמאל בישראל?
השמאל באופן כללי, ביתר סך, אנחנו חיים פה, השמאל הישראלי, בניגוד ל...
אני, אבל שוב, אתה אומר שמאל ישראלי, וזה משהו שאני רואה לפחות בערוץ שלנו של שמאל טוק. ראשית, אני חושבת שאחד הדברים, וזאת לא השיחה לסיכומי שיחות השמאל שלנו.
היי תיאו.
כן. מי ידע שזה פודקאסט רב משתתפים שכזה. אין, אנחנו מדברים שמאל, אבל אני לא חושבת שבאמת אפשר להגדיר שמאל, אולי למעט רק חדש בתוך המשותפת, שהוא ממש שמאל. ולכן המון פעמים כשאנחנו אומרים השיח שחסר בשמאל, זה מתחזק איזושהי אקסיומה שיש שמאל.
רגע.
אני חושבת, וזו אחת הסיבות שגם, אני חושבת שהשיחה הזאת היא סופר רלוונטית, אבל אני חושבת שהיא סופר רלוונטית להוויה הישראלית, או למהות הישראלית המתהווה מבחינה פוליטית, כי זה משהו שהוא תקף ימין-שמאל בכלל, כי הוא חלק, אני חושבת, אינטגרלי גם מתפיסות אינדיבידואליות שכל אחד מפתח, ואיכשהו, עם כל כמה שהמדינה הזאת מאוד מאוד פוליטית, אנחנו מצליחים לחלץ מהם את הפוליטיקה ולהישאר עם המאוד רדוד, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. ולכן הנושא הזה בעיניי הוא סופר קריטי. אני לא בטוחה שאנחנו ניתן תשובות לשמאל, אני כן חושבת שאפשר לדבר, למרות שלפי המדינה אין דבר כזה, על תשובות שהן תשובות ישראליות בתוך הקונטקסט הזה. זו הייתה ההסתייגות שלי בעצם.
כן. אז אני רק אגיד בהמשך לזה שאני קורא ואני מכיר ואני ער לכך שיש ניסיון כל הזמן לחשוב על שפת שמאל חדשה, כיצד אנחנו יכולים להסביר את עצמנו מחדש, לחשוב על ארטיקולציית שמאל אולי יותר מדויקת. אני חושב שאנחנו נמהרים, כלומר, אם האינטואיציות שלנו לא יודעות לזהות שכן, שמאל ייתכן יותר מכל, וסליחה, על ההכללה, אבל זה התרסה בפני כוח מוחלט, בין אם הוא קפיטליזם, בין אם הוא שחיתות, בין אם הוא כוח צבאי. הגבלת הכוח, השוויון, העקרונות הדמוקרטיים שעליהם רציתי לדבר, נראה לי שכן, כמה שאנשים אומרים שזה צריך סיפור חדש כי הפוליטיקה מתה.
לא, זה לא, אצלנו זה לא עולה, להפך. אצלנו זה בואו נחזור, יש ערכים, זאת אומרת, הערכים קיימים, אין שום סיבה להמציא מחדש את הערכים, יש צורך לאמץ אותם, כי מי שזנח אותם, זה אנחנו והגופים הפוליטיים.
נכון.
אבל הערכים לא איבדו מטעמם, אני מסכימה איתך.
זהו, כי אני קצת אלרגי לעודף ההתחפרות בטרמינולוגיה חדשה. הטרמינולוגיה שלנו היא ברורה, וצריך פשוט לשוב אליה. כלומר, דווקא כפרוגרסיבים, התנועה הכי פרוגרסיבית היום יכולה להיות לשוב אל הטרמינולוגיה הברורה מאליה. כוח מוחלט, משחית, שוויון, כן, כל העקרונות האלה, כבוד האדם, כן, שליטה צבאית, אוקיי, זה השפה, חברים, זה השפה, זה דבר אחד. דבר שני, הרוחניות שאני, כן, התנועות הרוחניות שאני מדבר עליהן, אני חושב שבגלל שיש בהן נטייה לעיסוק עצמי גובר, לאו דווקא לסולידריות, לאו דווקא לתפיסה של אפילו לערעור על תפיסת, אז בי העובדה, תפיסת העובדה, זה לא שאין עובדה, אין אחר, הכל זה אני, האותנטיות היא פנימית, רק מה שאני מרגיש, רק מה שאני, כן, עמת המידה המשותפת.
לכן באמת הופכת ליחסית, לכן...
בדיוק, בדיוק, וזו, אני חושב...
אני ידעתי שבסוף אני אוכל לעמוד ולהסתכל מהצד, ואתם תסתכלו ביניכם, זה... מתישהו, מתישהו, אני אגיד משהו, אני מניח.
אני חושב שיש פיתוי מאוד עמוק להבין רוחניות כערעור של מהות, וזה... חלק מהתהליכים הפוסט-מודרניים שכולנו טבולים בהם עד צוואר, והתהליכים האלה מתרגמים דתות עתיקות או עקרונות, שבעבר אגב היו עקרונות מיסטיים, אזוטריים, שדרשו תהליכי חניכה וסייגים ומוסר, והיום יש מעין נגישות נמהרת, כן, להבין רוחניות כערעור מתמיד. כל מה שהוא מהות, כל מה שהוא רגולציה, הוא שלילי בהגדרה. ומה שמבורך זה, כן, זה מה שנקרא הכשל הנטורליסטי, מה שנעים לי, מה שטוב לי, מה שמממש את עצמי, מה שמגשים את עצמי. המגמות האלה חותרות תחת יסודות שאני מזהה כיסודות סוציאל דמוקרטיים, בהחלט. ואני מאוד מאוד חושש מהם.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה גם מעבר ליסודות סוציאל דמוקרטיים, אני חושבת שהם גם... איזושהי נורמה לא כתובה של היחסים הפוליטיים. כי למעשה, אם אנחנו ניקח את מה שאתה אומר, ונסתכל רק על נושא הקורונה, לדוגמה, אז אנחנו שוב נראה, אנחנו אגב נראה את זה משני הכיוונים, אנחנו נראה את המוכנות לקבל את הפעלת הכוח השרירותית של המדינה, בלי להפעיל ביקורת מחד, ומאידך אנחנו נראה אנשים שרואים את העובדות ומצליחים כמו במטריקס להגיד אבל בכלל אין כפית. זאת אומרת, זה לא רלוונטי שהעובדות הן עובדות, הן לא מתאימות לי. וזה בעצם, מכיוון שכך זה יוצר איזושהי תחושה שיש כאן מעגליות, אפילו קצת ספירלית, שקשה מאוד לחמוק ממנה אם לא... אם אנחנו לא נתיר את עצמנו עצמאית, זאת אומרת, זה דורש איזושהי יקיצה פרואקטיבית.
אני אגיד, נכון, יקיצה פרואקטיבית, ואני חושב שאפילו כמבחן פרגמטי, שואל את עצמך, מה צריך לעשות? צריך לפעמים להבין שכדי לסקוף את גבינו, באמת, כאנשי שמאל במובן הרחב, יהיה קורבן לזה, יהיה קורבן לזה, נכון, במדבר הפוליטי, כן, מרץ לא הייתה חלק מהממשלה, היום היא חלק מהממשלה, גם העבודה, אבל כן, השיבה אל העקרונות שאני מדבר עליהן, אני רואה בה, אגב, המילה שיבה, תשובה, היא מילה מאוד רוחנית, אם חושבים על זה, מה זה בעצם תשובה? אתה שב אל העקרונות שמהווים אותך.
אתה גם שואל.
אתה גם שואל, ואתה גם אגב מזהה שאחרים חושבים אחרת. ואגב, לא חייבת להיות תמיד הסכמה. הפרגמטיות העודפת של השמאל, כן, התמהיל האבסטרקטי הזה, ענן, כן, יש טקסט תיאולוגי נוצרי עתיק שנקרא ענן היא הידיעה, the cloud of unknowing, שדמות האל נעדרת ואתה לא יכול לתאר אותה, וזה הדבר, זה בדיוק הסוד. נכון, אני חושב אבל שבפוליטיקה אנחנו צריכים להימנע מענן היא הידיעה, בפוליטיקה אתה צריך להיות ולבטא עמדה. אז אני מצד אחד מברך על הפרגמטיות וחושב ש... כן, אני יכול להבין את ההחלטה הלא מובנת מאליה לחבור לממשלה, בטח. לא בכל תמהיל, גם קורונה, גם מבצע צבאי, גם ראש ממשלה מסוכן בצורה... אני יכול איכשהו להבין את זה, למרות שאני כל יום צריך לשכנע את עצמי מחדש, כי הכיבוש הוא הכיבוש. אבל הייתי רוצה גם שהפרגמטיסטים ביותר, שהאנשים שהכי נכונים לפשרה, יבינו שלפעמים המסקנה מפשרה היא שאין על מה לדבר. ושאנחנו נאלצים להיפרד, ושיכול להיות לזה קורבן, וזה לא פופולרי. אז אלה העקרונות שאני מדבר עליהם. עכשיו, העקרונות האלה לא שורדים עם התפיסה הפופולרית של רוחניות, עם מה שמתאים ומה שזורם ומה שהולך ומה שרווחי ומה שנעים, ואולי יותר מכל מה שקל. ואלה המגמות שאני מאוד מודאג.
אז אם אני בכל זאת מילה, אני אכניס פה ושם בשביל קצת מה שנקרא to get us down to earth, אם אני ככה מזהה מבין השורות, באמת ברמה הפרקטית היומיומית, הרוחניות שאני מזהה בשנים, ב-10, 15, 20 שנים האחרונות במקומותינו, וזה כמובן לא המצאנו כלום, זה יבוא מכל מיני מדינות דומות לנו, שאנחנו מנסים להידמות אליהן, זה רוחניות אינסטנט, זאת אומרת, זה רוחניות היא באה מתוך שעמום במידה רבה, או אובדן דרך, או חיפוש עצמי, אנשים מאבדים את העבודה, או הילדים גדלו, או הילדים משגעים אותם, אז הם מחפשים טיפה ריליף, מחברים את זה לכל מיני, לא יודע, עיסוקי ספורט, או פעילות גופנית שמשתלבת בזה, אני לא רוצה, לא מבין מספיק ביוגה או בפילאטיס, אבל אני מזהה, זה מתחבר, סדנות או סדנות ויפאסנה, סדנות מיצים, סדנות, כל מיני רוחניות שאין בה שום דבר אמיתי, שום דבר עמוק, אלא so to speak, זאת אומרת, עשיתי סדנה, אני עכשיו יותר רוחני, אני יותר חושב, ונדמה לי שכשהם חוזרים לשולחן האוכל בבית, או למשרד בעבודה, אז זה עוד משהו שעשו עליו, ואין מחשבה עמוקה מאחורי כל הדברים האלה, ויש גם מי שעושה כסף בצד, אלה שמארגנים את כל הסדנאות האלה, ואת כל המחשבות העמוקות האלה, אני לא בטוח שמשהו נשאר מזה. מה שכן נשאר מזה, זה אלה שעשו את הכסף, ואלה שמנצלים את אלה שבאים ואומרים, אוקיי, יש לי כסף פנוי, ועכשיו אני אזרוק אותו על משהו שהוא לא אמיתי כל כך, אלא עשה לי טוב למשך שבוע, או 10 ימים, או לא יודע כמה קורס כזה נמשך. מכאן, והתוצאה היא שהחברה הולכת ימינה, או הולכת ליותר קפיטליזם, וליותר אינדיבידואליזם, וחומריות, ופחות לשוויון, ואחווה, ושיתוף, מה שאפשר היה להניח, כי זה בדיוק עובד הפוך בעיניי.
אני רק אגיד, וקרן, אשמח לשמוע אותך כמובן, אני חושב שאחת המילים שהכי נהדרות משיח הרוחניות העכשווית, שבו יש מילים נפוצות ביותר, כמו מדיטציה, לא להיות שיפוטי היום, זה הצו הקטגורי של הרוחניות, נכון? וזה מאוד מסוכן אגב.
אני שמעתי את קאנט מתהפך עכשיו
בקיבור. בדיוק. אני חושש שברגע שאנחנו נכונים כלימוד רוחני או לימוד עומק, להקריב את השיפוטיות שלנו, הקונצנזוס יוצא נזכר. והאתיקה, המילה, הקטגוריה הגדולה הזו של הראוי, של הטוב, של האמת, זה לא אנכרוניזם. ולהתחיל את השיחה, זה מה שמאפשר לנו בכלל להתחיל את השיחה.
אז אני אגיד שאני רציתי בכלל, זאת אומרת, טובי לקח אותנו למקום אחר, אני כמובן לא התכוונתי ללכת לרוחניות, ללכת לפרגמטיזם, אני מודה, רוחניות זה משהו שמרחיק אותי מיד מדיון, אוקיי? לא, מעט מאוד דברים ירחיקו אותי מדיון. אני חושבת שרוחניות האתיו כמו שהיא באה לידי ביטוי היום, זה אותי, it rubs the wrong way. זה משהו שאוטומטי, קודם כל כי אני חושבת שגם רוחניות מאוד מתחברת לקנאות של חשיבה, שעם זה מאוד מאוד קשה לי. אז זה דבר אחד, וזאת אחת הבעיות שיש לי עם אותו פרגמטיזם דוגמטי שאנחנו רואים בפוליטיקה. אגב, לא פלא, יש בו מין העצלות המוסרית, אגב, שלא הייתה אמורה להיות, לא הייתה אמורה להגיע שמאלה, ואיכשהו כן הגיע אליה. אבל, ולכן, אני לא מחפשת את הרוחניות, אני חושבת שהבעיה היא בעיקר המוכנות להתרחק מהאמת, ולכופף אותה כדי שהיא תתאים למה שאולי אני אגדיר כרוחני, או כאיזושהי שאיפה או הגשמה יותר גדולה שלי כאדם. ואז זה גם מתאים למשל לתיאוריה של האחרונה, התחלתי להעלות גם בנושא של שמאל, שאולי חלק מכל העניין של המאה ה-21 זה לתחזק את הדעות הנכונות, אבל לא לעשות דבר אחד כדי שהן תקוימנה. ו... פה נעוצה הבעיה, כי יש את הערכים ויש את האמת, ואנחנו את הערכים זנחנו, ואת האמת אנחנו לא רוצים לראות, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, גם אם צריך בשביל זה ככה לקער את המראה מולנו, כדי לא לראות את מה שלא מוצא חן בעינינו ומה שלא מסתדר. אז זה דבר אחד, זה גם מזכיר לי אגב באיזשהו מקום את מה שמרטין לותר קינג מדבר עליו בעיקר במכתבים מכלא בירמינגהם, על אותה הסכמה שבשתיקה של להחזיק בצד המוסרי, אבל לא להיות רדיקלי ולא לנענע שום דבר. והבעיה היא שכשעושים את כל זה אז נהנים לאיזשהו קונצנזוס. במקרה של מרטין לותר קינג זה הקונצנזוס הלבן שלא ראה את הצרכים של האדם האפרו-אמריקאי, ואצלנו ההקבלה ברורה. זהו, סיימתי את הנאום מעולה, מכל מעולה. הכיוונים.
תודה, זה נקודות כל כך חשובות. עכשיו, מה שאת אמרת גרם לי לחשוב גם על עוד כרסום בעיקרון, אפשר להגיד סוציאל דמוקרטי שמאל, סוציאל דמוקרטי מרכזי. והעיקרון אומר ככה, דמוקרטיה חיה בעיקר בגלל מעמד הביניים. חייב את מעמד הביניים כשכבה, זה כמו בפר, אתה חייב אותו, אתה חייב אותו בשביל להכיל מחלוקות, אתה חייב אותו בשביל לאזן איכשהו את האי שוויון, אתה חייב אותו בשביל הפיתוח התרבותי, בשביל המוביליות, אם היא בכלל קיימת, זו שאלה עצומה לישראל, אם בכלל קיימת, כנראה שלא, במידה מאוד מאוד מסוימת. עכשיו, ברגע ש...
היא הצטמצמה בקורונה.
מאוד, מאוד, מאוד. עכשיו, ברגע, ומרכיב מרכזי במוביליות חברתית זה חינוך. והמצב החינוך בישראל, החינוך הציבורי, אני מדבר, החינוך הציבורי, הוא מאוד 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 קשה, והדברים קשורים. אז ברגע שמגמות רוחניות שמאדירות את החוויה הפנימית, מה שאני מכנה פעמים רבות, הפרטה של הרוחניות, כן, אם אומרים שהקפיטליזם המאוחר הביא עלינו את הפוסט-מודרניזם, אז לקפיטליזם המאוחר יש גם תיאולוגיה. והתיאולוגיה הזו זה העיסוק שלפעמים הוא אובססיבי, אגב, לפעמים הוא מאוד רציני, ויש אנשים מאוד רציניים בתורות השונות בארץ, טובי, אני, במשנת זהירות יש הרבה אנשים רציניים, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים נמהרים, אני אגיד את זה בלשון המעטה. ברגע שהאתוס התרבותי רוחני מאדיר אקסיט, לא נתפלא, אם גם השיח התרבותי, ובתוך כך השיח הרוחני, מאדיר גם פתרונות קסם, מה שנקרא בסוציולוגיה סולושיוניזם, שכן, מגוון פתרונות. עכשיו, הפתרונות האלה מתגלים בסופו של דבר, כהמשך ניהול, מה שגורם למועקה. אתה לא תשנה קריירה, כן? לא יגידו לך טוב, את יודעת מה, אז תחשבי טוב טוב אם את רוצה ללכת לעבוד במקום הזה. לא, תעשי סדנה, תנשמי עמוק, ותתאימי את עצמך, כלומר זה תתאימי את עצמך, והמילה היא פעמים רבות להסתגל, תסתגלי אל המציאות, שאגב לא ניתנת לשינוי. הפטליזם הזה, והפסיביות החברתית שהוא גורר אחריו, מעצים כמובן את האשמת הקורבן, נכון? הרי את, אם את עדיין סובלת, זה תלוי בך, את צריכה לעשות את הפרקטיקות המתאימות, וביתר סט את ההפרטה הרוחנית שאני מדבר. אז פירוק תשתית סולידרית, פירוק מעמד הביניים, הטלת האשם על הפרט, מה שמכונה במחקר סובייקטיביזם, כן, אידיאליזם סובייקטיביסטי, שהכל הוא אני, הכל עליי, אם אני רוצה לשנות את חיי, כל שאני צריך לעשות הוא ללכת לסדנה הזו, או לפעול לפי הכלים הללו. הדברים האלה הם אלימות רוחנית, הם לא חוכמה רוחנית. אגב, בכל הדתות, סליחה על ההכללה, אבל רוב מכריע של הדתות העתיקות, אני מדבר החל מהפלטון, דרך הסטואיקנים, הנאו-פלטוניסטים, הבודהיסטים, הקונפוציאנים והנאו-קונפוציאנים, ותורת המוסר היהודית, אתיקה היא מרכיב תרפויטי. לא רק פסיכולוגיה, ולא רק הרגשה או תחושה או חוויה. מצפון, הכרה במצפון שלך, היכולת שלך להכיר בכך שזו עמדתך, ונכון, לפעמים יהיה מחיר עליה, נחשבה בדתות עתיקות, בעיקר אצל הסטואיקנים, מה שמרתה נוסבאום, החוקרת הגדולה מרתה נוסבאום, מכנה התרפיה הסטואיקנית, כן? זה תרפויטי להכיר את העמדה הפנימית שלך. אין שמאל בלי ישור גב פנימי, אין שמאל בלי עמדת שמאל, וכאן בדיוק הפרגמטיזם יכול לחרסם בזה, וזו תנועה מאוד עדינה.
כן. או לגמרי, זה...
אני פשוט overwhelmed מהידע ומהדברים שאני לא נוכח בהם ולא נתקל בהם ברמה היומיומית, וזה גם לא בדיוק חומרי הקריאה היומיומיים שלי, אבל אני מבין את הכיוון באופן אינטואיטיבי, ואני כל הזמן חושב מהצד שלי כעיתונאי, שאתם יודעים, עיתונאות בארץ זה עניין שטחי למדי, והמציאות היא מציאות, זאת אומרת, המציאות היא אלימה מאוד, בוטה מאוד, גסה, וכשאני שומע את איתן, ואני רואה את קרן ככה מהנהנת, כי אתם מדברים בשפה משותפת במידה רבה, שחלקה אני מודה, לא מוכר לי באופן, כי זה לא תחומים שלמדתי ולא העמקתי בהם, אבל אני מנסה להסתכל על החברה כפי שהיא, ועל המציאות כפי שהיא, בתוך המציאות הביטחונית והכיבושיסטית הזאת, והמאוד אלימה ומאוד קפיטליסטית, דיברת על אקזיט, אם יש משהו שכל פעם אני חוזר אליו, זה...
זה עיקרון מטאפיזי הפך להיות היום, אקזיט. זה עיקרון מטאפיזי.
כן, זהו, אז אני רק אפרק את זה למשהו ש... כולם אוהבים להתעסק בו, או אוהבו להתעסק בו, יש בעיתונות הכלכלית יש הרי כל מיני מחזורי, זאת אומרת, הבורסה גואה והבורסה יורדת, ואלה עשו, אתה דיברת על אקזיט, אבל זה לא רק האקזיט, זה מגיע גם למקומות שבהם בכלל אין שום משמעות לאקזיט, כי זה מגזר ציבורי, או שזה חברות פרטיות, או, זאת אומרת, אף אחד לא, גם חברה פרטית אפשר למכור ולעשות כסף, זה לא העניין. אבל זה מזכיר לי את השיחות שלי בעניינים שנוגעים בכלכלה, כל מיני עורכי מוספים כלכליים או עורכים כלכליים שפחות או יותר כאילו חזרו בתשובה בעידן האחרון של המחאה החברתית או של הקורונה או מה שלא יהיה, ואומרים המדינה צריכה להיות הרבה יותר התערבותית, לעזור למי שיש לו פחות וכן הלאה והלאה, והשכר חזירי, וכל פעם מביאים כל מיני דוגמאות, ואני נזכר שאותם אנשים בדיוק הקימו את אותם מוספים כלכליים ועיתונים כלכליים, כאשר בכל שנה או פעמיים בשנה הם פרסמו כדוגמה קטנה אבל מאוד מאוד בוטה את טבלאות השכר. עכשיו, מה זה טבלאות השכר? זה ליצור סוג של סרגל שבו אם אתה לא נמצא ב-upper ladder של הסרגל הזה, אתה לוזר, ויש לך לאן לשאוף, זה רק לשאוף ליותר ויותר מאות אלפי שקלים או דולרים בשנה, וזה יצר מין מצב כזה שההתחלה היום היא ברף כזה שהבן אדם הרגיל הנורמלי, כשדיברת קודם על תסתגלי, תסתגל, תעשה הסבה, קודם תאמין בעצמך ותגיע, תוכניות אלון גל למיניהם כאלה של אימון, כן, הקואוצ'ינג האינסופי הזה, בכלל עוד דוגמה קלאסית לסיפור הזה, אם תתאמן תצליח. לא, אתה לא תצליח, כי יש בדיוק את אותם 10 אלה שנמצאים שם עם המיליון שקל בשנה או בחודש ויותר, הם יהיו שם גם מחר, אתה לא תהיה שם. אבל על זה שאתה תשלם על הסדנה ועל הקואוצ'ינג הזה, אתה תעשיר עוד יותר את זה שמוכר את הסדנאות האלה, שהוא זה שנמצא במרום הסולם. זאת אומרת, התורות באמת כבודן במקומם, והתיאוריות פנטסטיות, והתוהר של החברה, או המסגרת שהחברה הייתה צריכה להיות, או הייתה לרגע אחד, לא בטוח שהייתה, אבל לאורך ההיסטוריה אתם יודעים יותר, זה נחמד, רק שיש פה מיליוני אנשים שלא בדיוק משתתפים בכל השיח הזה, אתם יודעים מה? לא מבינים, בכלל לא יודעים שהוא קיים. ופה אני מנסה לחשוב, אוקיי, מה אני עושה עם זה? זאת אומרת, האם זה יתרום במשהו, יש דרך להביא את זה, להנגיש את זה לקהל שעסוק בדברים אחרים לגמרי? למשל בהישרדות, הישרדות כלכלית? שאלה גדולה, אני לא בטוח.
כן, ודאי, תראה, זה שאלות, כל כך רחבות. אני רק אגיד שתורות עתיקות מלמדות אותנו דבר אחד שאני חושב שהלך לאיבוד בישראל של 20 השנים האחרונות. וזה דמויות חיקוי ודמויות מופת שמהוות תיבת תהודה למה שהתרבות שואפת אליה. זה לא בכדי שהמילה סטארט-אפ והייטק, וכן, היום ממנים פרויקטור, לא ממנים נציג ציבור, לא ממנים שר, יהיה פרויקטור, פרויקטור, זה לא סתם שהמילים האלה כל כך כל כך דומיננטיות. אנחנו, ופה אני מעז לומר, כשמאל, אנחנו צריכים גם להבין את חשיבותם של ספרות, של היסטוריה, של מדעי הרוח, ולא רק של המדע והמתמטיקה והטכנולוגיה והייעול המדעי והפרוגרס המדעי. כלומר, חלק מהמדבר שהשמאל היום מרגיש היטב, המדבר הזה הוא באמת מדבר של דמויות מופת, של מורים, אגב מורים רוחניים, שידברו קצת גם כן באוצר מילים שהוא לא רק הישגי, שהוא לא רק רווחי, שהוא לא רק זימון שפע, שידברו על אדיבות, שידברו על סבלנות, שידברו, כן, סדנת סוף שבוע באתיקה השוואתית. אתם לא תמצאו כאלה, לא תמצאו כאלה. אז אני חושב שמה שאתה מציין זה מאוד מאוד נכון, כי התיבת תעודה שאנחנו מצויים בה, הווליום האינסופי שקצת נרגע לאחרונה, אבל הוא עדיין קיים, הקומפרסור הזה, מאלץ את השמאל לעשות תהליך איסוף מאוד 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 קשה, אפילו סיזיפי, ואני רק אגיד דבר אחרון, שבעיניי התהליך הזה יש לו ערך מוסרי בפני עצמו. כלומר, לניסיון של השמאל לשוב להיות שמאל, יש ערך מוסרי גם אם הוא ייקשר. אנחנו לא מנסים להיות אנשי שמאל כי אנחנו יודעים שנצליח, רוב הסיכויים אגב שלא, אני מהפסימי, אבל יש ערך מוסרי בניסיון, וזה מה שדווקא עוזר לי להתנהל ביום יום כאן.
כן, קרן.
כן, ובדיוק גם סטיו הפסיק לנבוח. אני חושבת ש אני למשל לא זאת אומרת, קודם כל כי אנחנו צריכים, ואני מניחה שכולנו נסכים, שהעולם הזה גם נעשה הרבה יותר מורכב. תמיד מציאות היא דבר מורכב. אני זוכרת גם כשהילדים שלי היו בחינוך ביתי, והמון פעמים הייתי צריכה להסביר סיטואציות היסטוריות, אז באיזשהו מקום מצאתי את עצמי כל פעם מנסה להסביר שדברים הם הרבה יותר מורכבים. אז למשל, אין לי שום בעיה עם השימוש במילים כמו סטארט-אפ, ושלא אומרים כבר יותר אחראית כוח אדם אלא HR-ית. אלה זליגות שלא מעניינות אותי באמת. אני חושבת שהקושי הגדול, שהייתי רוצה לחשוב שבמאה ה-21 כבר נהיה אחריו, זה שאף פעם אין דבר כזה שהוא אינסטנט, ואף פעם אין טוב שנשאר טוב לאורך זמן, ושהדרך שלנו לגדול היא תמיד להסתכל בביקורת על דברים, ולא רק להאדיר את הטוב, כי נורא קל לראות את הטוב, כשאנחנו מסתכלים במראה, העיניים שלנו אוטומטית מסתכלות על הטוב, אבל הדרך שלנו לצמוח כדי שהטוב הזה יהיה יותר גדול ונוכל להתבונן במראה כולה, זה רק אם אנחנו נשפר את המקומות שהם לא יפים. בתוך כל זה נדרש המון המון שיקול דעת. אני חושבת שהבעיה היא לא הזליגה של צורות חשיבה שונות, גם לא אפילו הזליגה המסחרית לתוך החיים שלנו, כי גם את כל אלה אפשר היה לעצור אם היינו משתמשים בכלים נורא בסיסיים של שיקול דעת, של ספק, של חתירה אחרי האמת. זאת אומרת, כל הדברים האלה מתיישבים ואפילו מתיישבים במידתם כשאנחנו מתבוננים נכון בעולם. ואנחנו גם לא עושים את זה בעצמנו וגם לא נותנים את הכלים בעצם לדורות הצעירים, כי מערכת החינוך שלנו לא עושה את זה. והבעיה היא ההתרקנות של דברים קיימים. זה, 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 זה נראה לי. וחוסר היכולת שלנו להשיב חזרה לערכים, לשוב חזרה לערכים, למילים ולמוכנות גם באמת להאמין בהם. הערכתי מספיק, אז אני רק עוד אגיד דבר אחד, זה מזכיר לי קצת, יש מסה קצרה מאוד של אלבר קמי, שנקראת מכתבים לידיד גרמני. כל דבר שהוא מתאר, כל דבר שאלבר קאמי מתאר, חלק מכל היופי זה לא רק ההבנה שלו, זה את התשוקה. He's passionate about it. הוא מאמין באמת ובתמים באמת, וגם בוחן אותה כל הזמן. ומתוך זה הוא שואב את האנרגיה למאבק. אני חושבת שאיבדנו אותה באיזשהו מקום, ואז אין לנו את האנרגיה למאבק, אין לנו אפילו את האנרגיה להחזיק בערכים. זהו, סיימתי.
עכשיו, אחד ההיפוכים הכי מרתקים שנוגעים לערכים בדיוק, זה שהערכים הרוחניים הכי פופולריים היום, כמו למשל חמלה, נמצא את המונח הזה מופיע במגוון רחב של מסגרות וסדנאות, או קשיבות, או כן, חמלה, אני חושב, היא באמת מונח מוביל. החמלה, כלומר, השפה הערכית המקובלת היום היא שפה שמסיתים אותה מיד לתהליך פרפקטיביליזם. כלומר, אתה יודע, אנחנו לאט לאט נעבוד על חמלה, נטפח אותה. יש את חמלה רמה א', ולאחר זמן, כן, נעמיק יותר, נרחיב את החמלה עד לאותה נקודה שבה נחמול. עכשיו, זה היפוך שמאוד מאפיין את התקופה, והוא גם אגב משמר, ההיפוך הזה משמר את העובדה שהחמלה נותרת פעמים רבות בשדה הבידור הרוחני, או העיסוק הרוחני האבסטרקטי, כן, היא לא גוררת מחויבות בשפה ערכית. אז אני חושב שסוציאל דמוקרטיה היא מחויבות לערכים בהיותם עמדה. כלומר, חמלה עבורי, ואני מכיר את הקהלים הבודהיסטים והיוגים, ואני מאוד מעריך אנשים שרוצים לטפח חמלה, באמת, כל הכבוד, באמת, טוב מאוד. אבל אם העמדה שלנו היא לחומלת, אם ההבחנה, נכון שהיא דואליסטית, אני, אתה, אני, את, אני, אחר, נכון שהיא לא הוליסטית, נכון שכן, כל דבר שהיום הוא דואליסטי במסגרות רוחניות זוכה לביקורת גדולה. איך אתה יכול לדבר על דואליזם? אנחנו רצף אחד, אנחנו אחדות אחת. אם אין תשתית של ערכים שהן עמדות, לא פרפקטיביליים, אלא פשוט מאוד אני אומר, אני רוצה לחמול, אני רוצה להיות אדם חומל, באמת, בכנות. אגב, לא כל הזמן אני אהיה חמול, אני בן אדם, לא תמיד אפשר לחמול. אגב, השאלה מהי חמלה, גם היא פוקדת אותי. שפה ערכית שהיא לא פרפקטיבילית, שהיא לא הדרגתית, אלא שהיא מחייבת עמדה, וככזו תמיד, כפי שאמרתי קודם, תמיד היא לא תהיה קלה, ותמיד כן, יהיה אולי איזה סיכון לקורבן, או כן, זה לא אינסטרומנטלי, מה לעשות? להיות אדם ערכי זה לא תמיד שווה, לא כדאי. אני חושב שהרוחניות העכשווית בנטייה שלה לאינסטרומנטליזציה של הרוחניות, לעודף פרפקטיביליות, כל המילים הדרמטיות האלה, להרחיק מאיתנו מחויבויות, ללכת על התחושה ולא על הערך, הדבר הזה גם הוא מחזק נטיות ליברטיאניות, מאוד.
זה מזכיר לי, וזה אולי אפילו הצד השני של זה, באחת השיחות שעוד לא פורסמו, אז אני גם לא אגיד עם מי, אנחנו מגיעים לנקודה, דיברנו על חוסר האפשרות בתחום ההגדרה של המדינה הליברלית, חוסר ההיתכנות של יהודית ודמוקרטית. אני כמובן הבאתי את הדעה הזו, ובן שיחי טען בתוקף שיהודית ודמוקרטית יכול להתקיים. עכשיו, אני לא נכנסת לדיון הזה כרגע, אבל באיזשהו שלב של הדיון, הגענו לנקודה שבה הוא אמר, הצודקת, יש עוול, ביהודית ודמוקרטית תמיד יש עוול, אבל זה עוול הכרחי. ואת יודעת מה, אני גם אגרום לפלסטינים, והוא כמובן גם אמר, יש לי המון חברים, פלסטינים אזרחי ישראל שמסכימים עם זה, שזה עוול הכרחי. אני חושבת שזה, זאת שוב אחת הנקודות. זאת אומרת, המוכנות לעשות כל הזמן הנחת קולקטיב, הנחת סוף עונה, הנחת הפלסטינים כן מדברים איתנו, הפלסטינים לא מדברים איתנו, כל הזמן יש לנו סוגים של הנחות, וההנחות האלה בסופו של דבר גורמות לנו גם איכשהו לשנות את סקאלה שהייתה אמורה להיות מאוד בסיסית. זאת אומרת, וגם שוב, אין לי שום בעיה עם זה, תגיד שאתה רוצה מדינה יהודית, אין בעיה, רק אתה חייב לוותר על המדינה, על ההגדרה דמוקרטית, כי זה לא עובד ביחד. אתה רוצה לדבר על הבחנה דמוקרטית, אז תדבר על יהודית, אבל כמעשה פרטי ובחירה פרטית של אדם, שהמדינה מנותקת ממנו, ולא יכולה להפעיל עליו כוח שרירותי. זאת, זה חלק מכל העניין. איכשהו פתאום הכל נורא יחסי, ויש אבלות שהם הכרחיים, שמה שמטריף אותי בכל הסיפור הזה, זה שאם היינו עושים ניסוי נוסח רולס, וזה תמיד מעצבן אנשים שאני מעלה את רולס, אבל זה בסדר, הוא גם מעצבן אותי. אבל אם היינו עכשיו עוברים לחדר אחר, ממנו היינו אמורים לצאת או יהודים בישראל, או פלסטינים בישראל, אף אחד מאיתנו לא היה מוכן לקבל את זה, כי הסיכוי שתהיה פלסטיני, ואלה יהיו התנאים שלך, לא היה מקובל על אף אחד מאיתנו. ובזה מבחינתי השיקול נגמר. ואנחנו חיים היום בעידן שבו אנשים שמכנים את עצמם שמאלנים, אומרים, לא, זה עוול הכרחי. אנחנו צריכים מדינה יהודית, וזהו.
טוב, אני, כל אדם שאומר שזה עוול הכרחי, וכל אדם שאומר שהוא מוכן בסדר, אין מה לעשות, זה צורך המצב, אני מבטיח לך שהוא לא היה מתחלף רגע אחד עם האדם שהוא מוכן להקריב עבור קיום המצב, וחלה באלה שמנהלים את הסכסוך, שיחיו רגע אחד בנעליו של הפלסטיני, אותו הם מנהלים. כן, כלומר, אלה פתרונות שלא, אפילו הייתי אומר, אלה לא פתרונות זה לא רק משמר את המצב, זה מחריף את המצב, זה לא פתרון בעצם. זה עמדה, שהיא עמדת כוח, בדרך כלל לאנשים שנוח להם, בדרך כלל לאנשים שכן, הפוזיציה הזו משרתת אותם, לא מפריעה להם ביום יום, אבל בכל, אגב, רואים את זה בסוגיות של פרישות בדתות הקדומות, הפרושים הכי גדולים, אפשר להגיד שיש שתי מגמות של פרישות, אחת מגמת פרישות שאתה אומר, תשמע, כל הזיקות החברתיות, כל מה שקורה לאדם אחר, לאישה אחרת, כל הקשר שלי לחברה, אני גודע אותו והולך אל היער ומתבודד, ושאמא תבכה, שאבא יבכה, אני פרוש מוחלט. יש לזה השלכות. יש לזה השלכות על החברה גם, על הכאב, אגב הכאב של האמא, שהבן שלה הופך להיות פרוש, כן? זה גם השלכה. מצד שני, אנחנו רואים שיש מסורות שמגבילות את המוחלטות הזו, ומצריכות מהפרוש לקחת בחשבון את ההשלכות. כן, שים את עצמך במקומו של מי שאתה מוותר עליו. כל מתודה או כל השקפה שנמהרת להקרבת המצפון, מחריפה את העוול. ואני חושב שסוציאל דמוקרטיה זה קודם כל הבהרת המצפון. הבהרה, כולל העמימות, כולל הבהרה, כן, מה לעשות, מצפון זה דבר מסובך. אבל לפחות אנחנו אומרים, תשמע, המצפון זה חשוב לנו, אנחנו לא נגיד שאנחנו עכשיו מנהלים אותך. אגב, בסדנאות רוחניות שונות, המילה ניהול הופכת להיות מאוד דומיננטית. ניהול אישיות, ניהול תודעה. יש תואם בין המסגרות האלה. אז כל פעם כן, הטענה היא, תשמע, אין מה לעשות, זה צורך המצב, מה לעשות? לפחות כרגע אנחנו, תשמע, אנחנו מאפשרים להם קיום, נכון, תחת משטר צבאי, אבל זה עדיין תחת הרשות.
צמצום הסכסוך.
כן, אנחנו מצמצמים, אנחנו, גדולת הנפש של המצמצם שלא יחיה רגע אחד בתנאי הצמצום שהוא כופה על אחר. זה בעיניי החלפת
לא, כי מנסים לצמצם אותו במגפה, אז הוא מזדעיק והופך שולחנות.
נכון. עכשיו, חלק גדול ממה שאנחנו מכנים, שמאל, מרכז, הייתי אומר, הוא הנכונות להמשך המצב הזה, מפני שחלק גדול מהשמאל מרכז, אני חושב, ואני מצטער עם הדברים שלי חריפים, חלק גדול מהשמאל מרכז, נוח לו בתשתית החברתית, תרבותית, קפיטליסטית שנוצרה. לא רע פה. להרבה אנשים לא רע. יש המון שמבחינה כלכלית ומבחינה תרבותית חברתית סובלים היום, בוודאי גם בישראל. אבל מה שנקרא גוש המרכז שמאל, לא כזה מפריע לו. ואני חושב שבלי מה שאברהם יהושע השל כינה טמפרמנט, או אפילו כעס נבואי, שאומר, שמע, אם החברה שלנו זה המחיר שלה, אם כדי שאני אלך פה ברחוב, צריך לקרות כזה עוול, וזה לא משנה אם זה בדיעה של עץ, או שריפה חס וחלילה של בית, או אני לא יודע מה, אם זה מה שצריך כדי לקיים את שגרת חיי, אני אעשה הכל בדרכים שאני יכול, כדי להתנגד לזה. העובדה שזה לא כך, ושהטמפרמנט של המרכז שמאל, הוא טמפרמנט פרגמטי, סלחני, אני חושב מפני שרבים נהנים מהאתוס הקפיטליסטי, שגורם מה לעשות בישראל, כן, החיים, למי שיש לו, החיים יכולים להיות מאוד נוחים. אז הטמפרמנט של השמאל, גם הוא חשוב.
כן, אני שוב מנסה להחזיר את הדיון לקרקע, ולנסות לחשוב אוקיי, יש פה את ה... איך אני אוהב להגיד, המרכז הקיצוני, זאת אומרת, המרכז שבגדול חושב בשמאל וחי לו בימין, אותה פרזה עתיקה שתמיד תמיד עובדת, וכל מי שקורא לעצמו פה שמאל, הוא, כמו שאמרת, שמאל פרגמטי, שמאל, יש אולי איים באמת בודדים ונידחים של, של שמאל, כמו שאתה מגדיר אותו, עם החמלה ו, ועם החוסר סובלנות לכל עוול שלא יהיה ו, ולאי שוויון וכן הלאה, השאלה מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מביאים את השיח הזה שאתה הצגת בצורה כל כך משכנעת ושקרן בוודאי שותפה לו ושוב כל אחד בניואנסים שלו ואני גם למרות ששוב זה לא, אני לא מתעסק עם זה 24/7, המציאות היא מציאות והמציאות היא שיש פה מסה אדירה, רוב מסיבי של אנשים שבכלל לא מבינים את השיח הזה, בכלל לא, עזוב את המילים הגבוהות, אני מדבר על המילים היומיומיות של, 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 של שוויון ושל דמוקרטיה ושל סוציאל דמוקרטיה וכל זה, איך אפשר להנגיש את כל הדברים הנשגבים האלה, ואני אומר את זה ללא שמץ של מירכאות, להמון, אתה יודע מה, לא להמון, למיעוט שלא שייך לימין הקפיטליסטי, הליברטיטיאני, או איך שנקרא לו. אני מרגיש שזה נשאר כשיח אקדמי, שיח רוחני, שיח תיאורטי, של מתי מעט. זה אולי חלק מההוויה שלי, גם בגיל שאני נמצא בו, גם בסיטואציה המשפחתית והאישית, אחרי כל השנים האלה, אין לי מי לדבר. סורי, זאת אומרת, בסוף בסוף, אתה אמרת שאתה פסימי, בוא, אתה לא רוצה להיכנס לי לתחרות בעניין הזה.
אני יכולה שניונת לפני? אני חושבת שזה, זו תחושה הגיונית, מכיוון שאין אף אחד בזירה הפוליטית שמנחיח את הדברים האלה.
בדיוק.
ומכיוון שאין היום, אבל זה גם מתחיל במקום שבו אנחנו, עכשיו גם היינו במרתון של בחירות על סטרואידים, וסליחה, טובי, מתי אתה ואני קמנו ואמרנו, תקשיבו, יש כאן כזה ריק שאין לנו למי להצביע, מתי אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו לא קונים יותר את הקמפיין גוואלד של מרץ, וכל התהליך הקוסמטי או המהותי,
קרן, אמרנו את זה, בסוף הצבענו, אבל אמרנו את זה,
לא אמרנו את זה מספיק, וזה בדיוק חלק מכל העניין, רגע, בסופו של דבר נדרשת כאן עמידה מאוד ברורה של לעמוד עם זרקור ולהגיד את האמת בפרצוף, גם אם לא רואים מזה דיווידנדים פוליטיים, כי זה בדיוק המאבק, מבחינתי לפחות, המהותי על דמותה של ישראל. הקושי הגדול הוא שיש לנו כאן וקום פוליטי, שאנחנו ממשיכים לשיים אותו, אנחנו ממשיכים להגיד, יש שמאל, ומרץ היא שמאל, והעבודה היא שמאל.
לא, אנחנו לא אומרים את זה, קרן, אנחנו כבר עשרה פרקים.
לא אתה ואני טובי, לא אתה ואני טובי.
אני יודע.
במדינת ישראל מתוחזקת, ולכן גם השמאל האמורפי הזה, בנט יכול להיות חלק ממנו.
בדיוק.
וליברמן יכול להיות חלק.
נכון.
זה שמאל אמורפי. כולם יכולים.
לא, הרי זה הנרטיב של נתניהו. אם זה לא, אם לא נתניהו, שמאל.
אבל למה נתניהו יכול היה לעשות את זה?
כי יש לו קרקע פורית.
בגלל ששם בתוך המקום הזה, זה כמו חור שחור.
נכון.
הכל נבלע, ושום דבר לא יוצא החוצה. זאת אומרת, וגם היום אגב, המדיניות הזאת נשארת, כי כשמרץ ומפלגת העבודה היום נמצאות בקואליציה, אוקיי? ובהנחה שאנחנו אומרים, אוקיי, בתוך המצב הזה, הדבר הכי נכון, אני, שוב, זה לא דעתי, אבל הדבר הכי נכון שהיה, צריך לעשות זה שהם יהיו בתוך הקואליציה, הם עדיין לא מייזות להשמיע תו אחד של שמאל. אז הבעיה מתחילה מזה שאנחנו מדברים על שחקן שעלה על זירה, לזירה, אבל אין שחקן בזירה.
לא, זה את יודעת, זה זירה שבה הוכרזו שתי הקבוצות העיקריות, והחמישייה של הקבוצה בצד אחד עלתה, ובצד השני יש אחד שמנופה במגבות, אין קבוצה.
מה אחד שמנופף במגבות? אתה פשוט לא רואה אותם, יש חמישה, הם בבגדי המלך החדשים.
אני בא מהספורט, זה שמנופף במגבות זה הילד שלה, הוא לא חלק מהקבוצה.
אבל אין בגדי המלך החדשים,
שאיתן להיתן להתייחס.
שני דברים, רק שני דברים. קודם כל, אני לא חושב, מי כמוכם יודע כמה אתם ותיקים, כמה אתם באמת חבוטים ומצולקים מכל הדבר
הזה.
זה
היה תיאור לא מחמיא, סתם.
אני לוקח אותו על עצמי.
ומקסימים וחכמים. אני חושב שדווקא כאן לעיתונאים יש את התפקיד, ואני שואל את עצמי איפה אותם בעלי הון של השמאל, שיושיטו יד לגוף תקשורת.
הללויה, אתה יודע כמה אני מחפש אותם? אתה יודע כמה שנים אני מחפש
איפה? אותם? איפה? אני מדבר על אנשים כעיתונות שיהיה גם כל שמאל מובחן. יש לזה
איתן,
מקום.
איתן, אז אני אתפרץ כאן. אוקיי, אני אוקיי. הקמתי לפני יותר מ-10 שנים עיתון עצמאי, ניסינו להגיע, הגענו עד ג'יי סטריט, הגענו עד לליברלים האמריקאים המאוד מאוד, שחושבים כמונו, אוקיי, חושבים, לא כי הם חיים באמריקה והם לא בדיוק לא קומוניסטים ולא סוציאליסטים אמיתיים, אבל נניח לזה, הם לגמרי מסכימים איתנו, אבל כך סתם דוגמה את אחד האנשים שהקימו את שלום עכשיו, באמת, דמות שהייתה דמות מופת, גם יוצא סיירת וגם איש שלום, עומרי פדן, מה הוא עושה בה? זה 30 שנים האחרונות, הוא מנהל את אחד הגופים הקפיטליסטיים ביותר, המותגים האמריקאים הכי מובהקים שיש, מקדונלדס. עכשיו, אני לא אומר שהוא עושה את זה, שאסור לו לעשות את זה, אבל בצד שני, אני גם לא רואה שום דבר שהוא עושה בשביל לקדם אג'נדה שהוא האמין בה, לפחות אז. ואין פה אף גוף, בכל המקומות האלה שבהם תורמים לגופי קהלת ודרכנו ושמרכנו וכל החרטה הימני לסוגיו, אין אף אחד שעושה את זה בצד שלנו. אחד, אני אומר לך באחריות, כי חרשנו את השטח הזה לפני ולפנים.
אני יודע, אבל מה שאני אומר זה שבהינתן ואין, אתם מה שיש.
נכון.
ולכן כל טור דעה, ולכן כל אמירה, ולכן כל פודקאסט, ולכן כל הפגנה, ולכן כל שלט, הוא חלק מזה. ואני מאמין לגמרי בערך המוסרי של עצם הנוכחות, לא להפקיר את השיחה. שואלים את שוברים שתיקה 1,000 פעם, למה אתם בחול, למה אתם בחול? איפה שהשיחה מתקיימת, ראוי שנהיה.
לא, לא, כשהם עושים את זה מתקיים. בארץ, אומרים להם, אתם מלכלכים פה בארץ?
כן, או... אוקיי,
כן, בדיוק. כן, אין איזה בול.
אז זה דבר אחד. ודבר שני, כל מה שאני מצביע עליו, בוודאי שזה אבסטרקטי. כן, זה מה שאני עושה למחייתי גם. אבל אני חושב שהאנשים שמתיימרים להנהיג אותנו, ושמתיימרים להיות השליחים שלנו ולבטא אותנו, צריכים להתחיל לדבר בטרמינולוגיה עקבית יותר ומתאימה יותר, ולא קורצת. ולא,
כן, הבעיה
ולא...
היא שזה לא, הבעיה היא שזה מטבע שקשה מאוד לקנות בו בשוק הישראלי. זאת, אני לא מדבר בשמי עכשיו. אני מהדהד את מה שאני שומע מפוליטיקאים שאני מראיין, משוחח איתם, מחברים לדרך, בסוף 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 לסחורה הזאת בהוויה הישראלית שהתפתחה פה הקפיטליסטית האמריקנו-ישראלית הישראלית-אמריקנית הזאת לא כל כך מקשיבים לנו. עכשיו תשמע, אני אחרון שיגיד שערוץ השמאל הוא אזוטרי או שהפודקאסט שלי הוא לא חשוב, הכל חשוב, אבל אנחנו כל כך טיפה בים. השאלה אם יש איזה טכניקה, אולי ההיסטוריה מוכיחה, אולי נמצא, לא יודע, תביא רעיון, איך אנחנו מצליחים להביא יותר אנשים לזה.
הטכניקה היא לא סוד, הטכניקה היא שעקביות והגינות ויושרה, בסופו של דבר יש להם קריזמה הרבה יותר גדולה ממניפולציה תמידית ומחרדה תמידית וממצב חירום תמידי, וכל מנהיג שהוא קריזמטי כאיש מחירות יותר. מה שאני אומר זה עמדות שמאל של היום הן בוודאי לא פופולריות, בגלל זה אני באופן אישי, כן, מה לעשות, די פסימי, אבל אני מוצא בהן ערך, אני מוצא בהן ערך, ואני חושב שדמויות שינהיגו את המחנה שלנו בעתיד, צריכים לצאת מנקודת הנחה שזה קרב מאסף, ושהערך שלו הוא לא דווקא שננצח. אני לא חושב שבקרוב נראה ראש ממשלה ממרץ, לא נראה לי, או ממפלגה שתחליף את מרץ, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדבר שוב בשפה שהיא שמאל, בשפה שהיא מערערת על כל מה שהצבעתי עליו קודם. לא צריך סיפור חדש לשמאל. צריך לשוב אל השמאל שחמק מאיתנו.
זה מה שקרן עושה עכשיו בפרקים שאני בקושי עומד בקצב שלהם.
בדיוק, בדיוק.
אז אני אגיד כמה דברים. אני חושבת שהיכולת שלנו לדבר על כישלונות היא נכונה, אבל הכישלונות הן לא של הם לא של מפלגות שמאל. זה בדיוק העניין, זאת אומרת, הכישלון, כשעכשיו מסבירים לנו למשל שמרץ סוף סוף בשלטון ויכולה לעשות דברים, אז הנה תראה, אנחנו רואים את מרץ בשלטון, וקצת מהפכות שהם עושים, הן מהפכות שהן מאוד חשובות אולי, אבל הן לא מהותיות בפוליטיקה הישראלית, ובכל מקום שהן היו יכולות, אגב, כמו שאז גם מאיה אמרה, באותה נקודות שהם יכולים להרים קשיים ולשנות, הם לא עושים. אבל אני חשוב לא נדבר על הכשלים האלה. אבל בסופו של דבר, מפלגות האלה שאנחנו קוראים להם שמאל, מה הם עשו ב-25 שנים האחרונות? הם הצליחו למוטט כל אפשרות של שותפות אמיתית, במקום הכי חשוב, בין יהודים וערבים. אחת הסיבות, לדוגמה, שאין היום גוף משותף אמיתי, ערבי-יהודי, שפועל ביחד, היא בין היתר בגלל שמפלגות השמאל האלה, הן מי שיחזבו והראו בעקביות שבשורה התחתונה, הן לא פרטנר. באותה מידה אנחנו מסתכלים על מה שקורה במערכת הפוליטית, מה שקורה מבחינה של ערכים. מרץ למשל, כבר כמה קמפיינים, מספרת לנו כמה הערכים שלה במקום הנכון. סליחה, מותר, הערכים שלך, איך זה בא לידי ביטוי? אל תספרו לנו שהערכים שלכם הכי יפים. זה בדיוק כמו להגיד לנו שצהל הוא הכי מוסרי בעולם, ומדינת ישראל היא הכי דמוקרטית במזרח התיכון. כל האקסיומות האלה, אנחנו נורא אוהבים להתבשם בהם, אבל הן שוות לתחת. וזה בדיוק מה שהשמאל עושה. הוא נתן לנו אקסיומת שנוכל להתבשם בהם, ונוכל להגיד אנחנו שמאלנים, ונוכל להגיד בדיוק כמו הבוסם הפשיסטי של הילד שקד, אנחנו מתבשמים בזכויות אדם, כי בזה אנחנו מחזיקים. אבל כל מה שאני אומרת זה שכל זה, זה פייק. זה פייק שמאל, וחוסר ההצלחה שלו היא בגלל שהוא באמת לא מחזיק בערכים, ובגלל זה הוא גם יכול להגיד, אני פרגמטיסט, אתם טהרנים.
לא, אני לא בטוח שלא כולם מחזיקים בערכים. אבל זה לא טהרנות לחזור לערכים. אני רק יכניס פה, שאני לא בטוח שכולם לא מחזיקים בערכים, אני משוכנע לחלוטין שכולם משוכנעים, כל הפעילים הפוליטיים, או הארגונים הפוליטיים, שהערכים שהם אולי כן מחזיקים בהם, הם בלתי מחירים. אי אפשר לשווק אותם, אי אפשר להעביר אותם לבוחר, אי אפשר לעשות מהם קפיטל, אי אפשר להביא להם תומכים לא בכסף ולא בכוח אדם. וזאת הבעיה שלי איתם, כי הם מסתכלים על זה, מה אני יכול למכור הלאה.
אני לא מסכימה, ואני שוב, אני חושבת שאין כאן מה לדבר על מחירה. אני חושבת שלמשל, סתם, אם נסתכל על הקורונה, היא מציגה בפנינו אתגר שהוא גם חושף בפנינו את כל הכשלים שלנו כחברה, בין היתר כל מה שדיברנו בשיחה הזאת, כולל ההתרחקות מהאמת וההתרחקות המוסרית שלנו וחוסר היכולת שלנו לראות שום דבר מלבד עצמנו. הקורונה בעצם גם הרימה מראה וגם חידדה את כל הנקודות, ואגב כולן עונות אחת לאחת עם התיאוריה הסוציאל דמוקרטית הרחבה, הרי שמאל זה הרבה מעבר למה שאנחנו בישראל מתייחסים אליו ככיבוש, כאבן יסוד של כל זה, שמאל זה, 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 ועוד נדון גם בזה בערוץ השמאל. להפך, הנחיצות של כל הערכים שכבר יש, זה כאילו זה מדהים, יש את הצורך, יש את התשובה בדמות ערכי שמאל, יש, אפילו לדעתי, זה גם יכול להיות game changer, אבל אין שחקן שעולה, זאת אומרת, יש במה, יש תלבושות, יש טקסטים, יש הכל, ואין שום שחקן שעולה לבמה, בעצם כבר השתמשתי בדימוי הזה לפני 10 דקות, אז אני מצטערת שחזרתי עצמי, אבל זאת בדיוק הנקודה. ואנחנו מתחזקים פייק שמאל, ואנחנו מדברים על כישלון של השמאל, אבל זה לא כישלון של השמאל. זה כישלון של הפרגמטיזם הדוגמטי, וזה כישלון של מה שאנחנו רוצים לקרוא לשמאל, אבל לא מגיע לו שיקראו לשמאל.
כן, היית נושא נת בראשו, אני לא אגדיר אם זה השלמה או ייאוש.
תראו, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי במגע שלי תחוף עם מאוד לעתים קרובות כל מיני קהילות רוחניות בארץ, גם תלמידים באקדמיה אבל גם מחוץ עליה, זה שברגע שאתה אומר את המילה שמאל, ברגע שאתה אומר את המילה ימין, ברגע שאתה אומר את המילה פוליטיקה, ברגע שאתה מכניס טרמינולוגיה ערכית, אתה משעמם. אתה לא רציני, אתה לא פרקטי, אתה לא ענייני. בוא דבר, כן, דבר, דבר איתנו תכלס, מה עושים עם זה. ואני חושב, זה כמובן לא רק בקהילות רוחניות, זה בדיוק מה שקרן אמרה, זה גורם להיעדרות, היעדרות ממש, מהמשחק הפוליטי עצמו. עכשיו, המשחק הפוליטי תמיד יהיה בו פרגמטיות מסוימת, ופשרה מסוימת, ותמיד. אבל אני חושב שמה שכולנו עושים, מה שכולנו צריכים לעשות, זה להבהיר מחדש את אוצר המילים, להבהיר מחדש את הניסוח של הערכים, וכן, יכול להיות שאנחנו צריכים לחכות שיעלה אותו מי שאמרתם, כוח חדש או ארגון חדש, ובעיקר לדרוש מהמנהיגים שהיו כל כך פרגמטיים, וכל כך נכונים לפשרה, נכון, הנסיבות היו חמורות, נכון. ועכשיו הם בממשלה, תחת בנט ושקד ושר, בסדר. פעם הבאה, אנא, אנא, אם יש לכם את הגמישות הפרגמטית הזו, תפנו אותה שמאלה. תפנו את הפרגמטיות הזו פעם אחת בחנות שמאלה.
אז פה אני אעצור אותך ואגיד שאין מצב שדבר כזה יקרה. אתה צודק במאה.
אני שמח שאת אמרת את זה.
אבל זה אין סיכוי. הסיכוי הוא רק ללכת יותר מרכזה. וזה מדהים כמה הם רואים שזאת הבעיה, שזה מה שמעמיק את הבעיה, והם לא מפסיקים את זה ולו לרגע אחד.
אני יכול להגיד שהדגל או האנשים שיבואו או יקומו, שאיתן דיבר עליהם לפני רגע, נחכה למישהו שיניף את נס המרד עם מרכאות כפולות ומכופלות, זה יותר בדברים שאנחנו עושים מאשר שהפוליטיקאים עושים. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בפודקאסט כמו זה, או אחרים עושים בהקראה של עדויות ששוברים שתיקה בקריה, או כל מיני דברים שהם פרינג'ים, כן? זאת אומרת, הם בצד. אני חושב שלהם, לא שאנחנו נשנה את העולם, אבל אלה הדברים שקורים ויקרו, כי אני ממש לא רואה איך המערכת הפוליטית, המנהיגותית, הכללית, מצמיחה מתוכה איזשהו דור חדש של, לא יודע, של מפלגה יהודית ערבית אמיתית בעתיד הנראה לעין. יכול להיות שזה יקרה מתוך הכרח, מתוך חוסר ברירה, כי בסופו של דבר, יש פה חלל שחייב להתמלא במשהו. האם הוא יתפוס את המקום האמיתי שמגיע לו? האם הוא ייקח את החברה למקום טיפה שונה? כמעט כל שיחה בפודקאסט הזה אני מסיים, אני, לא יודע, מאחיר הסמכות הקבוע. אני זה שיזמתי הרבה מאוד מהדברים שקורים פה, ובסוף אני שופך על זה דלי של מים קרים. אני לא אוהב את זה, אני באמת לא אוהב את זה, אבל אתם יודעים, זה גם הגיל וגם הניסיון המצטבר, לא יודע, הציניות או הפרגמטיות שאיתן כל כך לא אוהב.
היא לא דוגמטית, זה בסדר.
כן, אבל אנחנו ממשיכים לעשות את זה. זאת אומרת, גם בכתיבה ש... כמו שאמרתי, אני עושה הרבה פחות באחרונה, אני מקווה לחזור לזה. גם איתן וגם קרן, דיברנו על זה. שצריך גם לכתוב, אבל זה נורא קשה לעשות את הדברים במקביל. אוקיי, בואו נתחיל לסכם, כי אנחנו כבר...
אני רוצה להגיד משהו...
וואל בתוך השעה.
כן.
ממש קצר, הכוח יגיע שנדע לשתף פעולה, וזה אני מקווה שיבוא מהדורות של עכשיו, ברמה שהיא מעבר לרמה האתנית. זה... אחד הדברים שדיברתי עליהם גם עם אבי דאבוש השבוע, ואפשר גם ללמוד את זה מהמאבק לזכויות אדם בארצות הברית, יש צורך בשילוב זרועות למען השוויון, לא משנה מה המהות של המאבק שלך. בסופו של דבר, כשהמאבק הוא מאבק לשוויון, הכוח הרבה יותר גדול כשפועלים ביחד.
מצדי האחד במאי, ששנות ה-60, אני לא הלכתי ברחוב ארלוזרוב מעולם, הייתי ילד קטן שגר באפולה, אבל אני זוכר את התמונות של ראשי ההסתדרות וראשי המפלגות הקומוניסטיות יד ביד יהודים וערבים. לא רואים את זה יותר בכלל. לא רואים את זה יותר. בשורה הראשונה היו יהודים וערבים הלכו שלובי זרועות. אפילו הדבר הסמלי הקטן הזה, ונניח לרגע אם באמת היה איזשהו שיתוף אמיתי, גם זה כבר לא קיים.
אז אפילו, תסתכל רגע, כל הציבור למשל, אם תסתכל על דיר יסין, גם הממשלה בתכלס מכירה בדיר יסין, אבל מדינת ישראל, אוקיי, זאת אומרת, הפרטים בתוך הממשלה, ומדינת ישראל לא עושה את זה, זאת אומרת, אנחנו בעצם, כל עוד אנחנו לא יוצאים נגד מפורשות הערכים האלה, ברגע שאנחנו משתפים איתם פעולה, אנחנו נותנים להם לגיטימציה, והם הופכים להיות הערכים השולטים, והם הופכים את שלנו ללא רלוונטיים.
נכון.
זה בדיוק מה, כי אתה לא יכול, אחרי שהיית בישיבת ממשלה ברמת הגולן, ואחרי שהצבעת בשביל חוק האזרחות, אתה לא יכול להגיד, רגע, תשמעו, זה הייתה תקופת בין המצרים, אז יכולתי. לא, כי זה או שזה ערך או שזה לא.
נכון, איתן.
אני, תמיד אני נזכר במה שישעיהו ליבוביץ' נהג לומר, שערכים, בשונה מצרכים, ערכים זה מה שאתה מוכן לתת למענו, כלומר, אתה מאבד, כן, מה לעשות, אם אתה מחזיק בערך, אתה נכון, יהיה פה מחיר, מה לעשות? ואני רוצה את הגישה הזו, אני רוצה לראות את זה מהמנהיגים שלנו, אני רוצה לראות את הנכונות הזו, במובן הזה באמת לשוב לאיזושהי שפה שיש לה חוט שדרה, אינטגריטי פנימי, גם אם יש מחיר פופולרי, כן, בהחלט. דבר שני, לסיים בנימה אופטימית, אולי קצת, לפני כמה זמן, תלמיד באחת המסגרות, פשוט כתב לי, רצה להתייעץ איתי על קורס לבאמת פיתוח חמלה. כן? זה, כפי שאמרתי, זה מאוד פופולר. ואני אמרתי לו שאני דעתי, וכתבתי לו ועניתי לו שבעיניי היום בישראל חמלה היא לא שריר שאתה מאמן, אלא היא עמדה שאתה לוקח על עצמך. בעיקר בנושא הפלסטיני, כי הוא גם מעורב כל מיני עמותות, ואמרתי לו, כל עוד יש את הכיבוש, אני באופן אישי לא רוצה לשמוע על תוכניות לפיתוח חמלה. כן, בוא נעזוב את זה. והוא כתב לי שדווקא האמירה הזו הבהירה לו כמה המצב חמור. כלומר, אנחנו צריכים להמשיך ולדבר על המצב החמור, לא להתבייש, לא להמתיק אותו, לא לנהל אותו, יש פה עוול, ואני חושב שמהיושרה הזו, שיש לה מחיר כי היא לא פופולרית, מהיושרה הזו יכול לקום לתחייה, לקום, שפת שמאל יכולה לקום לתחייה, עזבו שפת שמאל, שפה אנושית, של בני אנוש, של בני אנוש, האדם, איזה אדם אתה, לפי העמדות שאתה לוקח על עצמך? אתה מדבר איתי על טיפוח חמלה, ועל חמלה שלב ב', בסדר, אוקיי, כרגע עכשיו בישראל, בואו נסתכל על זה, על מה קורה, מה אנחנו עושים, הילדים שלנו עושים. והוא כתב לי שדווקא הגישה הזו, שהיא לאו דווקא מתקתקה, או לאו דווקא נעימה אולי, אולי קצת בוטה, אני מודה, גרמה לו לחשוב. אז יש ערך לכתיבה, ויש ערך לניסוח של עמדות. באמת, באמת.
אוקיי.
אני חושבת שאלה מילים נפלאות לסיום.
כן, אני עדיין תחת הרושם של קורס לטיפוח חברה, תפות כמה מילים. תודה, תודה איתן, תודה קרן.
תודה.
וכמובן נדמה לי שבסוף איכשהו הצלחנו להחפיף את זה לנרטיב של הערוץ שאת כל כך קנאית לו, אבל אני אדבר על זה בנפרד.
לגמרי.
אז תודה, תודה על השיחה הזאת. אני בסוף גם הבנתי על מה מדובר. תודה.